טוב, אז היום מוצאי ה' באב, ליל לבב באב, אנחנו מוצאי ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, בעזרת השם. ואנחנו אמנם עדיין עוד לא הגענו לתשעה באב, אנחנו מקווים שגם לא נגיע אליו, שזה יום טוב, יום טוב של שמחה בעזרת השם. אבל נדבר כאילו שכבר עברנו את תשעה באב. זה כאילו שעברנו אותו, מה זאת אומרת? חז"ל סידרו את הפרשיות בצורה כזאת, שתמיד פרשת דברים, אנחנו נקרא אותה לפני תשעה באב, וזה מה שקראנו ביום שבת, ו... מה? לא, לא, בסדר. ואילו פרשת ויתחנן, אם כך, תמיד תהיה אחרי תשעה באב. אם דברים היא תמיד לפני תשעה באב, אז פרשת ויתחנן תהיה תמיד אחרי תשעה באב. השאלה, אם יש קשר גם בין פרשת ויתחנן, לבין תשעה באב באיזושהי צורה, ובוודאי, בוודאי יש. למה אני מתכוון? אז בואו נתחיל לדבר על פרשת ויתחנן, העניין הקלאסי שתמיד עומדים עליו, ויתחנן אל השם בעת ההיא למור, משה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא מתפלל 515 תפילות, כן? כגימטריה המילה ויתחנן, ויתחנן. ומה הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא? כן? בעת ההיא למור, מה, על איזה עת הוא מדבר, למה דווקא בעת ההיא, איזה עת, על מה הוא מדבר? אז כמו שרש"י רומז לנו, שכשהולכים לסוף חומש במדבר, אחרי שמשה רבנו מנצח את סיחון ואוג, כן? אז חשב משה רבנו שזה אולי התבטלה הגזרה. כי הנה, אם הוא זה שמצליח לכבוש את סיחון ואוג בעבר הירדן המזרחי, כהכנה לכיבוש הארץ, אולי התבטלה הגזרה, ואז הוא מתחיל להתפלל ואומר, השם אלוקים, אתה אכילות המונה אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את קודליך וכו' וכו', העבר ענה והראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן. 515 תפילות משה רבנו מתפלל, והמדרש אומר שהתפילה שלו הייתה עולה וקורעת את הרקיעים, רקיע אחר רקיע, והקדוש ברוך הוא מגייס את כל המלאכים ברקיע, לחסום את התפילות של משה רבנו, שחס וחלילה התפילה שלו לא תתקבל. ממש מלחמת העולם, משה רבנו קורע את הרקיעים וכל המלאכים חוסמים את התפילה, שחס וחלילה הוא לא יתפלל עוד תפילה אחת. שאם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, הייתה מתבטלת הגזרה והוא היה נכנס לארץ. אז קודם כל צריך לשאול, למה דווקא עוד תפילה אחת הייתה מכריעה את העניין הזה? צריך לשאול את השאלה הזאת. מה יש ב-515 שזה לא עבד? ואם הוא היה מוסיף עוד תפילה אחת שזה היה 516, הייתה מתבטלת הגזרה. ועוד שאלה, נו, ואז מה? בסדר, אז תתבטל הגזרה, וברוך השם שיכנס לארץ. מגיע למשה רבנו להיכנס לארץ. כן, הוא סחב את עם ישראל במדבר 40 שנה, ואכל את כל התלונות שלהם וכו' וכו'. לא מגיע לו שיכנס הוא לארץ. אז היה נכנס לארץ, מה כבר? אז קודם כל, המניין וההתחנן זה 515, אבל גם המילה תפילה בעצמה היא גימטריה 515. טוב, אז למה תפילה 515 לא מספיק? ומה היה בתפילה הנוספת שהיה מכריע את העניין? ושאלה שנייה, מה כל כך הקדוש ברוך הוא לא רצה שהתפילה שלו תתקבל? אז בואו נענה קודם כל על השאלה הראשונה. אז אם אנחנו באמת שמים לב, האלוקים, שזה כנגד מידת הדין, כמה זה בגימטריה אלוקים במידת הדין? כן, מידת הדין, כמה זה בגימטריה? 86. פו, 86 זה אלוקים. אם אני עושה 6 פעמים 86, כן, אני מגיע ל-516. זאת אומרת, יש פה משהו שקשור גם כן לעניין של ביטול מידת הדין. אבל למה דווקא 6 פעמים אלוקים? הסוד של העניין נמצא בפרשה הראשונה בחומש בראשית. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, נכון? רצה בהתחלה לברוא אותו במידת הדין, ראה שהעולם לא יחזיק מעמד ושיתף איתו מידת הרחמים. איך רואים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין? זה מה שכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואז אנחנו רואים שביום הראשון של הבריאה, כמה פעמים המילה אלוקים כתובה. בראשית ברא אלוקים אחד את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. זאת אומרת, ביום הראשון של הבריאה, שש פעמים אלוקים, כלומר מידת הדין על סטרואידים, מה שנקרא. שש פעמים מידת הדין. איך אפשר לבטל מידת הדין שהיא שש פעמים? על ידי 516 תפילות, שהם למעשה שש פעמים אלוקים. זאת אומרת, כיוון שמשה רבנו הייתה מתוחה עליו מידת הדין, ונגזר עליו שהוא לא ייכנס לארץ, משה רבנו יודע שבשביל לבטל את הדין הזה, לבטל את מידת הדין הזאת, הוא צריך 516 תפילות. אבל אז כשהוא מגיע לתפילה 515, אלוקים אומר, אם הוא יוסיף לי עוד תפילה אחת, אני חייב לבטל את הדין ולאפשר לו להיכנס לארץ. לכן דווקא 515 ולא יותר. אנחנו נסגור סוגריים רגע ונשאל, רגע, ומה, כל התפילות של משה רבנו הלכו לשווא, חס וחלילה? לא קיבלו את התפילה שלו. מה קורה עם כל ה-515 תפילות האלה? מה זה התבזבז? חס וחלילה. צריך להבין שמה שעשה משה רבנו, שהוא אוהב את ישראל, כשהוא עשה 515 תפילות וקרא את הרקיעים, כן, עד לאחד לפני הסוף, הוא למעשה סלל את הדרך שכשאנחנו נתפלל ונרצה לבטל את מידת הדין, הדרך כבר תהיה סלולה למעלה. זה כמו תדמיינו שכל, יש 515 מסכים של ברזל, כן, וצריך לקרוא אותם. מי שכבר עשה את השביל הראשון, זה למעשה משה רבנו. אז התפילות שלו לא הלכו לאיבוד, ובזכותם אנחנו מצליחים ביום הכיפורים לקרוע את מידת הדין ולהביא לנו רחמים בסוף תפילת יום הכיפורים, בזכות התפילות האלה של משה רבנו. אבל מה שאלנו עוד? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. איך אנחנו למדנו בכיתה א', מה זה רב לך? מספיק, חפרת לי, מספיק לחפור לי. 515 חפירות, לא רוצה לשמוע יותר. ככה אנחנו מבינים את המילים רב לך, נכון? אבל למעשה הסוד של המילה הזאת זה לא רב לך, כלומר תפסיק, הרבית עליי תפילה ונמאס לי לשמוע אותך, חס וחלילה. כי הרי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא יפרגן למשה רבנו אחרי כל מה שהוא עבר עם עם ישראל, אלא הפירוש רב לך, יש משהו הרבה יותר טוב ממה שאתה מבקש. מה שאתה מבקש להיכנס לארץ, בשבילך זה בקטנה. למה אתה מבזבז את המטבע הזה עכשיו? עזוב, תוותר להיכנס לארץ. יש משהו הרבה יותר צפון לך, יש לך שכר הרבה יותר גדול מרק להיכנס לארץ. משה רבנו מבחינתו, להיכנס לארץ זה דבר הכי גדול שיכול להיות, הוא ביקש אפילו להיכנס בתור ציפור. תן לי להסתכל ככה במעוף הציפור. אז הוא אומר לו, רב לך, יש הרבה יותר ממה שאתה מבקש. ומה הרבה יותר שמשה רבנו מבקש ומה צפוי לו? תכף נראה את זה בסוף. אבל מה הייתה הבעיה שהוא היה נכנס? אם הוא היה נכנס, הייתה לנו בעיה גדולה. ופה זה קשור, מה? בדיוק, זה קשור לעניין של תשעה באב. כן, זה קשור לעניין של תשעה באב. וכולנו מכירים את המדרש הזה שגם בגמרא מופיע, אני חושב, במסכת קידושין, וגם במדרש שיחה. מה זה, שהבאתי את זה, במדרש איכה, שכתוב, מזמור לאסף, אלוקים באו בנחלתך. כן, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, ואז המדרש שואל, גם בגמרא זה מובא, מה אתה אומר לי מזמור לאסף? קינה לאסף אתה צריך להגיד, זה מזמור, זה קינה, באו גויים בנחלתך, צריך לה... זה בכי, זה לא... ואז המדרש אומר ככה משהו יפה, אומר ככה, אומר, לא וקרא לממר מזמור לאסף, אלא בכי לאסף, נהי לאסף, קינה לאסף. ומה אומר מזמור לאסף? אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו, עשה בית חתנים לבן שלו, וסעידה וקהירה וצייר קישט אותה יפה, אבל מה? יצא בנו לתרבות רעה. מיד עלה המלך לחופה וקרא את הוילאות ושיבר את הקנים ונטל פדגוג שלו עיבוב של קנים והיה מזמר. זאת אומרת, תוך זה שהוא שובר לו את הבית חתנים, הפדגוג, זאת אומרת, המורה של, 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 של הבן, של בן המלך, לקח חליל והתחיל לשיר. אז אומר לו, אומרים לו, המלך הפך את חופתו של בנו, ואתה יושב ומזמר. אמר להם, מזמר אני שהפך חופתו של בנו. אני מבסוט שהוא שבר, הוציא את כל הכעס שלו על ה... שהוא הרס לו את הבית חתנים הזה, ולא שפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף הקדוש ברוך הוא, יחריב היכל מקדש, ואתה יושב ומזמר. אמר להם, מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים, ולא שפך חמתו על ישראל. הדאו דכתיב, ויצאת אש בציון, ויכול יסודותיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוציא את הכעס שלו על בית המקדש, על עצים ואבנים, ולא חס וחלילה הייתה גזרה, כזה דין מתוח על עם ישראל, שאולי היה בעצם משמיד את עם ישראל, בזה שהוא שבר והחריב את בית המקדש, גילה דעתו שאת עם ישראל, הוא, על, על עם ישראל הוא לא מוותר. וזה סיבה להגיד, מזמור לאסף, כן? מה הבעיה עכשיו עם משה רבנו אם הוא היה נכנס לארץ? כן? זה בדיוק הבעיה. אנחנו יודעים שמשה רבנו הוא חתום במידת הנצח. כן? יש לנו את שבעת הרועים שהם גם כנגד שבע ספירות, כן? שבע ספירות תחתונות, ואנחנו יודעים שיש הלבשה אחד על אחד, כן? למשל, שלוש ספירות עליונות זה חוכמה בינה ודעת, או כתר חוכמה בינה, לא מדברים עליהם. ואז יש לנו חסד, גבורה תפארת, חסד זה אברהם, גבורה זה יצחק, תפארת זה יעקב. נצח והוד זה משה ואהרון, יסוד זה יוסף, ומלכות זה דוד. אז לפי מה שהסברתי עכשיו, נצח והוד זה משה ואהרון. אז מה זה משה? נצח. משה רבנו חתום במידת הנצח. מה זה אומר? שכל מה שנגע בו משה רבנו, וכל מה שמתייחס למשה רבנו, זה נשאר לנצח נצחים. למשל, התורה שאנחנו לומדים עכשיו, מי נתן לנו את התורה? תורה ציווה לנו, מורשת קהילת יעקב. אז אנחנו לומדים את התורה של משה רבנו לנצח נצחים. מעמד הר סיני היה בשנת 2448 לבריאה, לפני 3,300 ומשהו שנים, ועדיין אנחנו לומדים את התורה שמשה רבנו העביר לנו מהר סיני. למה? זה לנצח. אין, אי אפשר, לא, אי אפשר, זה לא ילך אף פעם. כל כלי המשכן, הכלי המשכן שנעשו על ידי משה רבנו, המנורה, הארון וכו', הם בגניזה, והם מחכים שיבנה בעזרת השם בית מקדש השלישי, והם יצאו לאור. זה לא ילך לאיבוד אף פעם. אפילו היריעות, כן? גם הם בגניזה. בסדר? אז יוצא שאם משה רבנו היה נכנס לארץ, כן, הייתה מתקבלת התפילה שלו. הייתה מתבטלת הגזרה, הוא היה נכנס לארץ. מה הדבר הראשון שהוא היה עושה? שלושה מצוות ניצבו בני ישראל בכניסתם לארץ. מה יש לנו שמה? מחיית עמלק, למנות מלך, למחות את עמלק ולבנות את בית המקדש. אז מיד הוא היה עושה את הפעולות האלה. אז איזה מלך הוא היה ממנה? היה ממנה מן הסתם כבר מלך המשיח, נכון? מה? היה כבר תיקון, כן? מוחה את עמלק, כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, מלחמה אחת וגומרים. הוא לא היה נכשל כמו שאול המלך שהשאיר את עמלק וכו' וכו', וסבלנו ממנו אצל המן. הוא היה עושה את העבודה כמו שצריך, ובונה את בית המקדש. כי כתוב בשירת הים, מקדש השם, כוננו ידיך. לנצח. ואז מה הבעיה? אם בכל זאת עם ישראל היה עושה בעיות, אחרי שמשה רבנו בנה את בית המקדש, והוא צריך לעמוד לנצח, אין מצב שהקדוש ברוך הוא היה משליך את חמתו על העצים והאבנים, כי זה מעשה ידי משה רבנו. אז על מי היום הוציא את הכעס שלו? על עם ישראל. כשמשה רבנו מבין את הנקודה הזאת, הוא אומר, אתה יודע מה? אני מוותר. אם אני יודע שהמחיר שאני אכנס לארץ, זה שעם ישראל ישלם, חס וחלילה בזה, שהעונש שלו לא יחופר, אני לוקח צעד אחד אחורה. אז בוודאי, בוודאי שהקדוש ברוך הוא צריך לפרגן לו על זה שהוא גם מוותר גם על העניין הזה. במה הקדוש ברוך הוא מפרגן לו? שאומר לו, רב לך, יש לך הרבה יותר מזה. ומה השכר ההרבה יותר מזה שמשה רבנו מקבל? אומר המדרש, אתה שב לידי פה, ליד כיסא הכבוד, ותחכה בסבלנות איתי. אתה היית גואל ראשון, אתה תהיה גואל אחרון. כשאתה תיכנס כבר לארץ, זה יהיה אחת ולתמיד, זה יהיה לנצח. מתי זה יהיה שהוא ייכנס לארץ? לנצח. כן? כשיבוא משיח, כשיבוא משיח, ייבנה בית המקדש השלישי, אין לי שום בעיה שמשה רבנו נמצא, הוא זה שגם קום ראיה מאמנה, מה שאנחנו אומרים בפתח אליהו הנביא, זכור לו טוב ואמר, מה הקטע האחרון שאנחנו אומרים שמה? כן? שבאים לראיה מאמנה ואומרים לו, קום אתה וישנה חברון, הגיע זמן הגאולה, והוא מבשר יחד עם אליהו הנביא, ויש לנו את מלך המשיח, יש לנו בית המקדש, שישאר לנצח בעזרת השם, ושם משה רבנו מחכה לרגע הזה. שזה הכוונה רב לך, מה? לגאולה השלמה, שאין אחריה כבר ולא כלום. ונמצא שלמעשה, מה שאנחנו רגילים ללמוד את הקטע הזה בעצבות על משה רבנו, צריך לשמוח גם בשביל משה רבנו. כשאומר לו רב לך, איזה כיף רב לך. לא רב לך מספיק, אלא רב לך יש לך הרבה יותר מזה. וזה בעזרת השם, אנחנו נוכל גם להתנחם בזה, שאנחנו אומרים את הפרשה הזאת מיד אחרי תשעה באב, כן? ומה קורה בתשעה באב? מתי בעצם האש אחזה בבית המקדש? זה היה ביוד, זאת אומרת בצהריים. כמו השנה למשל, ליל תשעה באב יום רביעי בערב, יום חמישי, נחשוב כאילו ביום חמישי בצהריים, אז התחילה השריפה של בית המקדש. ואתה אומר, רגע, אבל אם אז התחילה השריפה של בית המקדש, למה אנחנו מתחילים להגיד נחם השם וקמים וכבר יכולים להתפלל מלכה בישיבה על כיסא? מה קרה? עכשיו התחיל החורבן. החורבן הזה שהתחיל עכשיו, זה בעצם מגלה את אהבתו הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא, שהוא שורף את בית המקדש באהבתו אותנו, והוא לא שורף אותנו. זאת אומרת, שיא האהבה של הקדוש ברוך הוא זה דווקא בשעת המנחה של תשעה באב. וידוע גם המדרש, ובזה אני מסיים, ידוע המדרש שכשהרומאים נכנסו לקודש הקודשים וראו מה הולך שם בשיא החורבן, הם רואו את הקרובים מחובקים, לא רק מחובקים, ממש אחד בתוך השני, הקרובים שהיו על הארון. ואתה אומר, איך יכול להיות כזה דבר? הרי ידוע שאם עם ישראל עושה רצונו של מקום, אז הם מחובקים, אם לא, אז הם פונים להיכל, פניהם להיכל. אז איך זה יכול להיות שעכשיו בחורבן הם מחובקים? זה בדיוק העניין. הם מחובקים אחד עם השני, זה השעת האהבה הכי גדולה שהייתה לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שאומר, אני כועס עליכם מאוד, אבל אני לא משמיד אתכם אף פעם. איתכם תמיד אפשר להתחיל דף חדש, ובעזרת השם, הנה, אנחנו פה אחרי 2000 שנה לספר את הסיפור הזה, וזה אומר שיש תקווה שבעזרת השם יבוא משיח במהרה בימינו, אמן. ברוכים תהיו.